עכשיו איתכם שיעורו השבועי של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.
כל חי תמיד איתי כל
חי. אומר דוד המלך בהגיגי, כשהתבוננתי למה יש לי איסורים, למה יש בעיות, תבער אש דיברתי בלשוני. יש לי תבער אש, נורה, נורה בביתה דפלוני, אבק לשון הרע. אם יש לי אבק לשון הרע, צדיק השם בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. אם יש לי איסורים, מגיע לי על אבק לשון הרע. מוריי ורבותיי, אם אבק לשון הרע, זה התוצאה. מה זה מלשון הרע? גמור. כמה יש כישלונות, מוריי ורבותיי, כמה צריך זהירות, בפרט עכשיו זה זמן של בחירות, זה מדבר על זה, וזה מדבר על זה, כמה אנחנו צריכים לשמור על לשוננו, לקדש אותו, להיזהר, לא יוצא שום תועלת מלשון הרע, רק נזק בכל העולמות כולם. בפרט שאנחנו צריכים, כדי עכשיו מלחמות גדולות יש, רחמנא ליצלן, צריך הרבה רחמי שמיים, צריך הרבה תפילה. אם הפה שלנו לא יהיה מספיק נקי, לא מספיק טהור, גם התפילה לא תתקבל. אנחנו בזה זמן של תפילות, ולבקש מהשם יתברך, שברוך העולם מרחם עלינו. והבעיות הן בגלל נושא הגדול של בעיות של לשון הרע. השם יתברך יעזור. ועכשיו נשמע פה טהור, פה קדוש, פה מפיק מרגליות, פה שמור, שרק מלאכי השרת, מכל מילה ודיבור שלו, יוצאים לעולם כולו. ובזכות זה נזכה לגאולה שלמה, אמן כן יהי רצון.
ברשות מורנו גדול הדור מרן הראשון לציון רבי יצחק יוסף שליט"א, כבוד גדול והתרגשות גדולה בשבילנו שבאים ממדינת רחוקה להשתתף עם הקהל הקדוש הזה בארץ ישראל, בעיר הקודש בירושלים, עליית מרן. אתם לא מתארים את הרגשות שיש לנו בלב. אנחנו באים מארגנטינה. כבר כמה דורות ההורים באו, הסבות באו מחלה, מרוסיה, מאירופה לארגנטינה, ואנחנו מדי פעם באים מבקרים בארץ. וכל פעם שמבקרים בארץ, אפילו שלמדנו פה כמה שנים, בזכות הזאת לשבת על יד מרן, עם הציבור והקהל הקדוש הזה, זה נותן לנו אפשרות להגיע לשמי השמיים. ואני מודה לרב על ההזדמנות הזאת לספר לכם כמה דברים על מרן הראשון לציון שליט"א, וכמה דברים על מרן הראשון לציון זיכרונו לברכה רבי עובדיה יוסף, שזכינו ללמוד איתו מבין 1984 עד 1989. היינו גרים באותו שכונה, הוא היה גר ברחוב ז'בוטינסקי ואני הייתי גר ברחוב ברטנורה 9. היינו, למדנו והתפללנו כל יום עם הרב. זכינו לדבר הזה, ועכשיו אנחנו זוכים להיות קרוב לממשיך דרכו, הרב יצחק יוסף, הראשון לציון. פעם אחרונה שהשתתפתי במעמד הזה, עם מרן הראשון לציון, אמרתי לרב שאנחנו מזמינים אותו לארגנטינה. אני רוצה לספר לכם שהרב הגיע לארגנטינה, הרב יצחק יוסף הגיע לארגנטינה. להבדיל אלף הבדלות, כמו שבחור מארגנטינה אוהבים כדורגל ושומעים על איזה שחקן מפורסם ואף פעם לא ראו אותו, אנחנו כמה שנים כבר בארגנטינה לומדים את תורת הרב מהספרים שלו, בעיקר בספר ילקוט יוסף, וזה חידש את כל קיום המצוות בעולם. עד ילקוט יוסף לא היה ספר שמכיל כל ההלכות. ואנחנו לומדים את זה כבר שנים, ומלמדים אותם, וכל הרבנים משתמשים בספר הזה, בכל בתי כנסיות וקהילות. וכשביקר הרב וחיזק את כל קהילה וקהילה, כל בית ספר ובית ספר, כל מוסד ומוסד, כדי שם שמיים. אני זוכר הרב, והשוטרים שהיו לרב, שומרים אותו, עד היום, כשאני מזכיר אותם, כשראו את התנהגותו של הרב, וקדושתו, ונדבנותו, עד היום השוטרים שממשיכים לשמור באזור שלנו, מבקשים, תבקש מהרב הגדול שביקר אותנו, שיתפלל בעדינו. מאוד התרגשנו לראות אותו. עד היום, אולי הרב לא זוכר, הם לא רצו לעזוב אותו, אפילו ביקשו ממנו ברכה. ארגנטינה זה מדינה של הרבה יהודים. יש בערך, לא ידוע בדיוק, כי אסור לפי החוק, כשעושים מפקד, אסור לשאול דת, לפי החוק הארגנטיני. אבל אנחנו חושבים שיש בין 300 אלף ל-400 אלף יהודים, אם יש אומרים 200 אלף יהודים. וזה, יש תופעה כזאת שגודלת הקהילה מבחינה, בשני כיוונים. הציבור החרדי, הציבור הדתי, שומרי מצוות, גודל, ברוך השם, יש יותר ישיבות, יותר כוללים, יותר בתי כנסיות, יותר בתי ספר, תלמודי תורה. מאידך גיסא, יש גם גודל של התבוללות, לצערנו, גדולה מאוד. 70% מהציבור שלנו מתבוללים בארגנטינה. מה שרוצה להגיד לרב, כשביקר בארגנטינה, הרב ביקר בכל המוסדות, חרדים ולא חרדים, דתיים ולא דתיים. הוא הקרין שלום באחדות, שזה הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים, בעיקר בחוץ לארץ. וגם פה, כל שכן פה צריכים שלום. הרגשה הזאת שהרב מקרין, אהבת לכל עם ישראל, כבוד לכל עם ישראל, ככה מקרבים, אהבה מקרבת את הרחוקים. וזה מה שהרב השפיע עד היום, לא אי אפשר לשכוח את כל הביקור של הרב בארגנטינה. אני אומר שזה המשך דרכו של מרן הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זיכרונו לברכה. אני אספר רק איזה מעשה קטן שיראה לנו פעם, כשהיינו הולכים כל ליל שבת עם הרב עובדיה יוסף, היינו מבלבים אותו מבית הכנסת הגדול עד הבית ברחוב ז'בוטינסקי, כל ליל שבת. וכשהיינו מנסים לשאול לרב כמה שאלות, הוא היה מתחמק. הוא אמר לי, לא, אני רוצה שתספר לי מה הולך בעולם, בארגנטינה, מה הולך בקהילות, מה הולך עם הרב הזה, עם האיש הזה. הוא רצה להתעניין, כי לא היה לו זמן בשביל להתעניין, כל הזמן לומד. אז פעם אחד היינו הולכים עם הרב, משאיר את הרב בבית, אני חוזר לבית שלי, בא הרב משה, שהיה איתו כל הזמן, רץ לבית, אליי, ואומר לי, הרב קורא לך. זה שבת. מה קרה? היה בחור אחד שהגיע לבית כנסת, שהפסיד את האוטובוס לטיבריה, בחור חילוני. הוא בא לבית הכנסת, לא היה לו איפה ללכת, הלך לבית הכנסת. והוא לא היה לו רעיון אחר, אלא לשאול לרב אם יכול לאכול אצלו בשבת. לרב עובדיה. אז הרב עובדיה אמר, תגיד ליצחק, אנטי יצחקה, שהוא בטח ישפיע עליו. אז הרב אמר לי, להביא מישהו לבית, אני לא מכיר אותו. איך פיעזתי? בגלל שהרב עובדיה ביקש. אז הוא בא לבית שלי, לעבור לבית שלי זה לישון. אצלנו בארגנטינה, כשמזמינים מישהו, זה לא לישון. אין דבר כזה לישון בבית. פה אתם רגילים לזה. אז פתאום אנחנו, אדם מוזר. ברוך השם, היה לי כמה בחורים שהיו לומדים בישיבה פורת יוסף בארגנטינה, היו אצלי, עורכים אצלי בבית. אני הייתי נשוי, צעיר. הוא נשאר שבת, נשאר בלילה, פחנו בלילה, אף אחד לא ישן, לא ידענו מי הוא. למחרת באנו לבית הכנסת, הרב בירך אותו, ושאל אותו איך אתה מרגיש. הוא חזר פעם לאכול אצלנו, עד מוצאי שבת, נתנו לו כסף, לא חזר לביתו. אחרי 10 שנים, אח שלי שגר פה בארץ, הרב אריאל סקה, הוא פוגש מישהו, שהוא היה בבית שלי באותו שבת, פוגש מישהו, בחור, ישיבה, אברך, ברחוב. אז הוא אומר לו, מה שלומך? מי אתה? אתה לא זוכר אותי? אני הייתי בבית של אחיך לפני 10 שנים. אני היה עם חילוני, הפסדתי אוטובוס. הלכתי למרן הראשון לציון, לשאול אותו איפה אני יכול לעבור שבת, הוא שלח אותי אצל אחיך. אני ראיתי אתם, בחורים ארגנטינאים, כל כך פתוחים לנו, שאני חילוני, אני לא דתי. אתם דיברתם דברי תורה, הסברתם לי הכל, מה זה שלום עליכם, מה זה קידוש, בכל ה... קיבלתם אותי כל כך בסדר פעמים יפות, שאני רציתי להתעניין עוד בתורה, ונכנסתי ללמוד בכולל, בבית המדרש, והיום אני אברך באיזה מקום. אחרי כמה זמן, סיפרתי את זה למרן הרב עובדיה יוסף, הוא כל כך שמח, והוא כל כך נהנה, זה מה שאתה צריך לעשות בארגנטינה. לך וכוחך זה, כך הוא אמר לי, תלך לארגנטינה, ותהיה מה שעשית עם הבחור הזה, תעשה עם אחרים. זה מה שלמדנו, במה שאנחנו לומדים היום, עם מרן הרב הראשון לציון, הרב יצחק יוסף. להיות פתוחים לכל הקהל, קהל חרדי, קהל חילוני. אם מרן לא היה מלמד אותנו להיות פתוחים לכל הציבור, הרבה מאנחנו לא היינו פה היום, בעולם. אז זה דבר שאני חושב שצריכים ללמוד ממנם ולחזק אותו, את השלום באחדות בין האחים. אני מאוד מודה לרב, לא רוצה להאריך, לכן אני מבקש מהרב שיברך את הקהילה שלנו בארגנטינה, שצריכים חיזוק בתורה וחיזוק בידת שמיים. ועוד פעם אנחנו מזמין הרב שכל פעם שבא עושה שמה גדולות ומחזק את הדברים, את האנשים לעבודות, לעבודות השם יתברך. אמן.
חזק וברוך לרב הגאון, הרב אמנון סבג, ראש ישיבת תפארת משה בבני ברק. אנחנו למדנו ביחד לפני 55 שנה בישיבת פורת יוסף בקטמון. הרב היה מהגדולים יותר, האלטרים. אני זוכר אותו, את הרב, איזה התמדה, איזה... ברוך השם, יש לו ישיבה לתפארת, כשמה כן היא, תפארת משה. שם הבחורים שהוציאים משם תלמידי חכמים, במשך עשרות שנים, אלפי תלמידים העמיד, שמשיך עוד זכות הרבים, יעשה עוד כהנה וכהנה. חזק וברוך גם כן, לרב הגאון, לרב יצחק, אנטבי סקה, הוא רב קהילה חשובה, קהילה גדולה, בארגנטינה. הייתי אצלו בארגנטינה, בן פרת יוסף, הוא מזכה את הרבים, הוא זכה, כמו שהוא סיפר עכשיו, זכה להיות מקורב מאוד אצל מרן. ומרן היה אוהב אותו. לא סתם שהוא היה מתקרב, אלא גם הרב קרב אותו. ושעשה לארגנטינה להיות רב קהילה, עשו לו מסיבה במלון המרכז. ואני הייתי במסיבה, זוכר כל מה שהרב העיף עליו שבחים, ולא יחזב את התקוות שתלו בו, ברוך השם. מזכת הרבים, רבי צטרה, שם כולל לברכים, פתח מקווה מיודר מאוד שם, שמשיך עוד. בזכות הרבים, שעשה עוד כהנה וכהנה, זה הפירות של מרן, שמרן השקיע בין פורת יוסף, פירות ופרי פירות, שעוד הזכה להדיר תורה ולהדירה. כידוע, השנה היא שנה מעוברת, מדהים. כל דיני קריאת המגילה, כל דיני 4 פרשיות, זה באדר ב', לא באדר א', זה משלה מפורשת. מסכת מגילה, בדף ו' עמוד ב', שם כתוב, קראו את המגילה באדר, ונתעברה השנה, אסור עכשיו יהיה אדר ב', חוזרים וקוראים את המגילה עוד הפעם באדר שני. מה שקראו באדר א', לא מועיל. חוזרים וקוראים, עם ברכה. בגמרא שם זה מחלוקת, זה לא פשוט. המשנה אומרת את זה פשטות, אבל זה מחלוקת הנעים. רבי אליעזר ורבי יוסי, הוא סובר, כתוב שמה, כל שנה ושנה, סוד אותה למילים שתי לשמחה, כל שנה ושנה. מה כל שנה ושנה, אדר הסמוך לשבט, גם בשנה מעברת, אדר הסמוך לשבט. לפי רבי אליעזר ברבי יוסי, כל דיני מקרא מגילה, כולם קוראים אותה מתי? באדר ראשון. היינו צריכים לקרוא את זה בשלישי רביעי שעבר, קרא מגילה. ככה יוצא לפי רבי אליעזר. מה כל שנה ושנה אדר הסמוך שבט? גם פה אדר הסמוך שבט. אמר רבי שמעון בן גמליאל, השבג הוא חולק. הוא סובר, מה כל שנה ושנה אדר הסמוך לניסן? גם כאן אדר הסמוך לניסן. בפרט, לפי הפוסקים שמבואה מדבריהם, שהאדר העיקרי זה אדר ב' ולא אדר א'. נפקא מינה לכמה דברים, יואי צד, בר מצווה, יש כמה נפקא מינה, אדר ב' זה האדר העיקרי שזה סמוך לניסן. ולכן הלכה כמו רבי שמעון בן גמליאל, כך אומר רבי חייא בשם רבי יוחנן, מהלכה כרשב"ג, שקוראים את ארבע הפרשיות, קוראים את זה, את המגילה, באדר ב' ולא באדר א'. כך נפסק גם בשולחן בטור, בשולחן ערוך, בסימן תפרש פה, לשון הגמרא, שם כתוב, זה וזה שווים, לגבי ארבע פרשיות, כתוב בתחלה לגבי מגילה, בפרשיות כתוב, זה וזה שווים. מה פירוש, זה וזה שווים? בא הטור, מפרש את זה אחרת קצת. אומר, לא, זה מדובר לגבי מקרא מגילה. מקרא מגילה צריך לקרוא באדר ב', אבל בפרשיות, זה לא מעכב. מי שקרא פרשת שקלים, פרשת זכור, כל הפרשיות באדר א', יצא ידי חובה. ככה הטור. בא בית יוסף ותמע על הטור. הגמרא אמרה שהלכה כרשב"ג, שצריך שיש אדר ב', לא אדר א'. אז איך יוצא ידי חובה באדר א'? לכן הוא מתקן את הנוסחה בדברי הטור. הוא כותב, צריך להגיד בטור, וכן הפרשיות שעשו באדר ראשון, חזר ואומר אותם באדר שני. הבית יוסף מתקן את דברי הטור. וכך הוא פוסק. מי שקרא את כל ארבע פרשיות, קראו פרשת זכור, פרשת שקלים, באדר ראשון, התבלבלו, באדר ראשון, חוזר וקוראים עוד הפעם באדר שני. ישנה ברורה, בסימן תף רש פה, בסעיף קטן ב', שם הדבר תמוע, פלא. שם הכותב, אם טעו וקראו את המגילה באדר ראשון, צריך לחזור ולקרוא את המגילה באדר שני. ולעניין הפרשיות, קראו זכור, שקלים, חודש, פרה, באדר ראשון, אומר הבית יוסף, משנה ברורה, שלפי הבית יוסף לא צריך לחזור ולקרוא אותם באדר שני. הוא קרא זכור, קרא שקלים, גמרנו. אבל בדרכי משה ועלייה רבה פסקו, שחוזר וקרא אותם באדר שני. זה המשנה ברורה. זה פלא. הבית יוסף, התחלה הביא דברי הטור, ותיקן אותו, והוא כותב בדק הבית, הוא כותב, שלכן ההלכה למעשה, אם קראו את הפרשיות באדר ראשון, חוזר וקרא אותם באדר שני. מה, משנה ברורה לא ראה את בדק הבית? ודאי שראה, זה מודפס בכל הדפוסים, מודפס. יש ויכוח מתי חיברו את בדק הבית, הבית יוסף, מתי חיבר אותו. לפני הבית יוסף, אחרי הבית יוסף. צריך לומר שחלק חיבר אותו אחרי הבית יוסף, לפני השולחן ערוך. ויש חלק שכתב אותו אחרי השולחן ערוך. ככה צריך להגיד, כי יש סתירות בדבר, דברים לא ברורים. בכל אופן ודאי שיש בדק הבית, כל הדפוסים יש לנו. אז איך המשנה ברורה לא ראה את הבדק הבית? הוא כותב, לפי הבית יוסף, אם קראו זכור ושקלים ואדר ראשון, לא צריכים לחזור. זה לא נכון. כל אחד שלו בא עם משנה ברורה, בסימן תף רשפה, יתקן אצלו. יתקן בעת, לא צריך בעיפרון. יתקן בעת שעיין בית יוסף בדק הבית. מספיק ככה, כל אחד יבין. להלכה למעשה, אנחנו עושים כמו הדרכי משה בעלייה רבה, ככה גם דעת הבית יוסף, מי שטעה וקרא את כל הפרשיות כולם באדר ראשון, חוזר וקורא באדר שני. שבוע הבא יש לנו פרשת ויקל. מוציאים שני ספרים, ספר תורה שני, קוראים בזה פרשת שקלים. מתחילים אז את הפרשיות. אומנם זה עדיין אדר ראשון, צריך תמיד להכריז על השקלים לפני ראש חודש אדר, או בסוף שבט, או באדר ראשון, אם זה כמו השנה. לכן שבוע הבא, זה כבר מכריזים על השקלים, לפני ראש חודש אדר ב', בספר תורה שני, וקוראים לזה פרשת שקלים. יש דיון בפוסקים, כשמוציאים שני ספרים, כמו ראש חודש, כמו בפרשיות, חגים וכדומה, האם קטן, ילד קטן, בגיל 10, 12, עולה לספר תורה, יכול לקרוא את ההפטרה, יש לו קול נעים, הילד הקטן, יש ילדים שיש להם, קדוש ברוך הוא נתן להם מתנה, ויודעים לקרוא טוב, האם יכולים לעלות מפטיר או לא? קודם כל, אנחנו נקדים, תמיד, בכל שבת, קטן עולה למניין שבעה. זה משנה מפורשת, מסכת מגילה, בדף כף דלת עמוד א', זה משנה. יש לנו בדף הקודם, בגמרא, בדף כף ג' עמוד א', למטה, תנו רבנן, הכל עולים למניין שבעה, אפילו אישה ואפילו קטן. אבל אמרו חכמים, אישה לא תקרא בציבור מפני כבוד הציבור. לגבי אישה, אישה לא קורא בספר תורה. אבל קטן, לא כתוב שום דבר, כתוב הכל עולים למניין שבעה. זה פשוט. שילד קטן, מה זה ילד קטן? כוונה שיודע למי מברכים. הבית חדש כותב דבר פלא, אפילו בגיל ארבע, בגיל חמש, לא יודע למי מברכים. מה זה גיל ארבע, מאיפה שלו שכל? גיל ארבע, עולה לספר תורה, בתנאי שהגדול יקרא. כך הוא כותב. אבל כל האחרונים חולקים על הבית חדש, הדברים תמויים, צריך כל הפחות שידע למי מברכים. מאמר מרדכי כותב, כל הפחות, המינימום זה גיל שש. שימו לב, אדם זוכר מה שהיה בילדותו, מאיזה גיל זוכרים, פחות או יותר מגיל שש. מי שאומר שזוכר בגיל שלוש, לא תאמינו לו. כנראה, סיפרו לו הורים שלו, אז הוא אומר, אני זוכר, אני זוכר. איפה זוכר? דרך כלל זוכרים בגיל שש. אז בא לאדם שכל מיושב, ואז יכול, יודע למי מברכים. מצטרף גם כן לזימון. אם יש שתיים גדולים, שואלים את הקטן, למי מברכים? אומר, הקדוש ברוך הוא, איפה השם? בשמיים. גמרנו. מצטרף לזימון, אם זה עשרה, אם זה שלושה, ילד קטן שיודע למי מברכים, מצטרף. איזה גיל זה? לא גיל ארבע. זה סתם טוקי, שהוא חזור לגיל זה בשמיים. זה לא מבין. גיל שש, אם כבר קצת יש לו הבנה, אז מצטרף. אז ילד קטן עולה למניין שבעה. אישה כתוב, לא תקרא בציבור, לא בגלל צניעות, היא באה בצנועה. ודאי, מי דבר פה? ודאי שזה נסה. יש בעיה אחרת, יש בעיה של כבוד ציבור. זה לא יפה. אף אחד מהציבור לא יודע לקרוא בתורה, אז הזמנה, מי שעולה לתורה, הוא בעצמו קורא את הקריאה שלו. כמו שעושים היום חלק גדול מהתימנים. היום משתנה כבר הדבר, יש שליח ציבור שהוא קורא גם את זה התימנים, קורא את כל הפרשה. אבל בזמנם, כל מי שעולה לתורה, מברך את הברכות, וקורא בעצמו את הקריאה בתורה. אז אם הוא קורא בעצמו, זאת אומרת, אף אחד לא יודע לקרוא בתורה פה. רק האישה הזו תבוא, זה פדיחה לציבור. שאף אחד לא יודע לקרוא בתורה, צריך להביא איזו אישה שתקרא להם בציבור. זה הפירוש. אישה לא תקרא בתורה מפני כבוד ציבור. יש לכאורה לשאול, הרי קוראים בתורה עם טעמים. זה הרכז, לגיריש, רביע, זה מנגן. וגם עושים הקמים באמצע קריאת התורה. אישה קוראה בתורה מטעמים. איך היא קוראה בתורה מטעמים? כל באישה ערבה. מותר לרבי לשמוע אישה שהיא שרה, הוא רואה אותה. זה מכיר אותה, הוא רואה אותה. אז איך אפשר להתיר דבר כזה? הגמרא אומרת, רק מפני כבוד ציבור לא קורא, אישה לא קוראה בתורה. משמע, אם לא היה בא שכבוד ציבור, הנה חינמי, אישה קוראה. מה אם כל באישה ערבה? אותו דבר, נחלקו הראשונים. ספר העיתור, ארוחות חיים, הם סוברים, מה שכתוב, שנשים חייבות, מגילת אבדלת, כל חייבים במקרא מגילה, נשים חייבות במקרא מגילה, שהיו באותו הנס. נשים לא יכולות להוציא את החובה את הגברים. אישה משכילה, שיודעת לקרוא טוב את המגילה, ורוצה לקרוא את המגילה לבני ביתה. לבעלה, לבנים שלה, לחתנים שלה, והנכדים שלה, לא יכולה לקרוא להם. זה סובר ספר העיתור, אני לא אומר את ההלכה. ספר העיתור סובר, לא יכולה לקרוא להם. רק חייבת בצווה, צריך להוציא אותה את החובה, לקרוא בשבילה. למה? הוא בא בצד כל באישה ערבה. צריכה לקרוא את המגילה עם טעמים. ואם מהחשבורות, לא קוראים את זה כמו שככה, איגרת. קוראים את זה עם טעמים. איך מרן היה קורא את זה יפה? היה מפעיל פסוקים שהיה ממחיש, כאילו עכשיו זה קורה. נו, זה קרה עם טעמים, איך כל מה שעריבה. לכן כותב בספר העיתור, מביא אותו ארוחות חיים, שאישה לא יכולה להוציא את החוות החיים. אבל ההלכה לא כך. דעת הריף, דעת הרמב״ם, דעת רשי, הריטב"א, הרשב"א, האוזרוע, המאירי, רוב הראשונים. כך פסק מרב השולחן ערוך. כולם פוסקים, אישה יכולה לקרוא את המגילה ולהוציא את החוות הרבים. לא בתוך בית כנסת, זה לא כמו ציבור, בבית, הבנים, החתנים, הנכדים, בעלה לא מרגיש טוב, רוצה להוציא אותו לידי חובה, ויודעת לקרוא, להגיד את ההבדל, מרדכי יושב בשער המלך, לא ישב, לשון עבר, זה שינוי שהם צריכים לחזור עליו, זה שינוי שמעכב, כי כל המגילה כולה קוראים אותה בלשון עובר, עכשיו זה קורה, זה פרסום הניסה, מרדכי יושב, והמן נופל על המיטה, לא נפל על המיטה. אם קראו נפל, לא יצאו ידי חובה. קראו יהודים, יהודיים, זה לא משנה את המהות של הדבר, וזה לא מחזירים. אבל יש דברים שמחזירים. אישה יודעת, אישה משכילה, קראת הכל, רוצה להוציא ידי חובה, ההלכה כמו הריף ורמב״ם וראשי ורוב הראשונים, כך פסקנו מרן, אישה חייבת למקרא מגילה, ויכולה מכן להוציא ידי חובה את הרבים. תגידו לכאורה, כל בעשה יבא. מה נענה על הטענה שטוען ספר העיתור? אבל זה לא טענה. כי קודם כל, יכולים לקרוא את המגילה, זה לא מעכב לקרוא עם טעמים. הרב באר שבע, ספר באר שבע, לא עיר באר שבע, ספר באר שבע, הוא כותב שקריאה בטעמים זה מעכב. מי שקורא את המגילה בלי טעמים, לא יוצאים מדי חובה. אבל רבי יהודה עיאש כותב, ומנהגנו לקרוא את המגילה בלי טעמים. אז שיגידו לאישה, שלא תסרסל, לא תעשה סרסול. כתוב שאישה חייבת לקידוש. זכור ושמו, דיבור אחד נאמרו. להגיד לך, דיברות ראשונות כתוב, זכור. כתוב אחרונות, שמו. וזה נאמר בדיבור אחד. בני אדם, כמה שדברו מהר, זכור, שמו. אבל אחד אחד השני, זכור, שמו. קדוש ברוך הוא כל יכול. מעפר ברא את האדם, כל יכול. הוא אמר, זכור ושמו, בדיבור אחד. תו שנייה שאמר זכור, יחד עם זה אמר שמו. מה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? להראות קונצים? שמה עשה את זה? ולהגיד לנו, מי שישנו בשמו, זה לא תעשה. לא יעשה כל מלאכה, ישנו בזכור. זה הקידוש והבדלה. וכן מדאורייתא. נשים חייבות בקידוש מדאורייתא. הבעל לא נמצא. תפסו אותו בבית המעצר, לא הלך להביא אישור מהצבא, זה, ותפסו אותו, שם אותו במעצר, הסתבך. עכשיו, מגיע ליל שבת, מי יעשה קידוש? האישה תעשה קידוש. אם היא מביישת, או שלא יודעת, מגמגמת, יש לה בן, בן גדול, שהגיע לגיל בו המצווה, שהוא יעשה קידוש, לא ילד קטן. איך תצא ידי חובה מהילד הקטן? קטן לא מוציא ידי חובה את הגדול, דבר שזה לא ראיתה. הגיע לגיל בו המצווה, אפילו אנחנו יודעים, הביא שתי שערות, לא משנה, יש חזקה. חזקה דרבה זה חזקה אלימתה, אפילו בדבר דאורייתא, כך כותב הריבש, כך כותב המרשד"ם, יש להקת פוסקים, המרימת, שחזקה דרבה זה חזקה אלימתה. לא כמו המגן אברהם. מגן אברהם כותב שרק מילי דרבנן זה חזקה. דברים דאורייתא, כמו קידוש והבדלה, לא יוצאים מדי חובה מגיל בר מצווה, עד שיהיה ברור לנו שהביא שתי שערות. הלכה לא כדברי המגן אברהם. יש כמה ראשונים שהוא לא ראה אותם, המגן אברהם. אם היה רואה אותם, לא היה פסק מה שפסק. זה ראשונים. וכתב המעריק, מעתיק אותו הרמה בחוש משפט בסוף סימן, כף אי. אחרון שכתב איזה הלכה, ויש איזה ראשון שהוא לא ראה אותו, אנחנו אומרים, אילו היה רואה את הראשון, הוא לא היה חולק עליו. הוא דן שם, ברגע שאחרון ראה את הראשון שלפניו, וחלק עליו. אז איך יוסוק הלכה למעשה? הלכה כבת ראה. לכאורה הלכה כמו אחרון. הוא מדבר על תקופת הגאונים והראשונים. הוא עצמו היה לפני 550 שנה בערך. בתקופה שלו הלכה כבת ראה, הנה חינמי. אבל לא אחרונים ממש. אחרונים ממש יחלק, לא יכולים לחלוק על ראשונים. לכן, אם אתה רואה איזה ראשון שכתב לא כמו דברי אחרון, אתה אומר, אילו היה רואה אותו, היה חוזר בו. המגן אברהם כתב שלא יצא ידי חובה, אפילו הגיע לגיל בר מצווה, עד שוודא שהביא שתי שערות. ההלכה לא כדברם. בר מצווה יכול להוציא ידי חובת קידוש והבדלה את האמא ואת כל בני הבית. ואם אין ילד בגיל בר מצווה, כולם קטנים, האישה עושה הבדלה. או שהבעל נסע לחוץ לארץ, כמו ראשי ישיבות מסכנים שגולים, הולכים לחוץ לארץ כדי לגייס כסף לישיבות שלהם, אשריהם ואשרי חלקם. ואומרים, למה הם הולכים לגלות? אולי פעם סילקו מהישיבה איזה בחור, שאולי היה צריך סבלנות יותר איתו, סילקו אותו, חייבים גלות, לכן אנחנו הולכים לחוץ לארץ. אבל לא רק זה, מרן אמר לי פעם, שהוא אחד הסיבות, בהתחלה חזון עובדיה, היה הכל מרן היה מחזיק, שפה רבי שלום ויעיד, הכל, היה מרן מחזיק את כל הישיבה כולה, כל המזכרות, כל האוכל, הרב היה הכל מחזיק. היה איזה שלב מסוים, תשנ"ט, מרן הפסיק. תסע אתה. אני הצעתי, למה אתה מנצל לי לשבת על התורה ועל העבודה, לכתוב? לא, תסע. כשחזרתי, הסביר לי למה הוא התעקש. אומר לי, תראה, הלכת עכשיו לחוץ לארץ? תתה שיעורים, ודאי, זה מה שרציתי. ראשי ישיבות הולכים גולים לחוץ לארץ כדי לחזק את הקהילות לחוץ לארץ. ככה תיסע הרבה. פעם אגנטינה, פעם פנמה, פעם מקנדה, פעם אמריקה, צרפת, לונדון, תחזק את הקהילות, תחיס להם את הדרך שלנו. זה מה שעושים ראשי ישיבות. בעלה נסע לחוץ לארץ. האישה נשארת לבד. שבוע, שבועיים, זקנים ראשי ישיבות, אפילו לפעמים יותר מכמה שבועות. מי עושה קידוש? האישה עושה קידוש. יכולה גם לנגן. מדעת עג'ם, תעשה להם מגינה של עג'ם. שמגיעים לזיכרון למעשה בראשית. דרך אגב, זה למדנו את זה ממרן, טוב להאריך במילה הזו. זיכרון, כמה שאפשר להאריך, עד שיצא הנשמה. להאריך, כדי שזה סגולה לזיכרון. אדם שמאריך בזה, אחר כך הוא זוכר את הנימות שלו. וישתדל לא לאכול הרבה זיתים. גם כן, זה מפריע לזיכרון. יוכל בסלט, תשים שמן זית בסלט. זה לא הכי טעים, לא נורא. תשים בסלט שמן זית, זה כסגולה לזיכרון. יכולה להאריך בזיכרון. יכולה להגיד קידוש. אפילו שהיא מנגנת. אין בזה כל בשעה ערבה. יש שם איזה אורח שנמצא שם. אפילו אחי, יכולה. רק בכל ששיר של זמר, זה כל בשעה ערבה. אדם שמדבר עם איזו אישה, לא דברי פיצוץ, סתם דברים של צורך, כל בשעה ערבה. אותו דבר גם לגבי קריאת ספר תורה, גם לגבי קריאת המגילה, גם לגבי קידוש. לא צריך לסצל אותו מדי. תעשה ככה רגיל, תעשה. מן החינם, אין בזה כל בשעה ערבה. כן כתוב. הכל עולין עם עניין שבעה, אפילו קטן ואפילו אישה. אישה קוראה בספר תורה. ומגילה ככה מהר, לא תססל אותו מדי בהרזה גריש. תעשי ככה את זה מהר, תעשה את זה, זה מותר. כי זה לא קול של זמר. טוב, זה מותר. אבל יש לנו שולחן ערוך החמישי. השבוע היה בבנייני האומה טקס של חלוקת תעודות כושר לרב עיר, כושר דיינות, ב-800 אנשים בערך, 800 אנשים. היה שם ציבור, 3,000 ומעלה אנשים, היה שם, בן פרד עושה. ואני דיברתי שם, ואמרתי להם, רבותיי, אתם אפילו נבחנתם על אורחיים, רודיעה, חוש משפט, בן פרד עושה. אתם יודעים חכמים, כל כך כמות כזו גדולה. מרן היה חי איתנו, כמה מרן היה שמח לראות דבר כזה. ציבור כזה גדול נבחן בהלכה. רבותיי, זה לא היה פעם. לפני 50 שנה, 60 שנה. מי למד הלכה? היה מעט לומדים הלכה. שהרב התחל לרב ראשי בשנת תפשין למד ג' הוא חיפש את דרכים ספרדים שיהיו דיינים. בכל בדין צריך שיהיה לפחות דיין אחד ספרדי. איך קודים את הגט? יש לנו שינוי אנחנו מאשכנזים. הם קודים פערלה עם עין או קודים רעשל עם עין. הוא אומר, למה אתה נוסיף עליה עין? למה היא רעה? קודים רשל, רשי נודלמת. איך קודים? אבל הם לא ביקים בזה. צריך שיהיה בבית הדין פחות אחד, אם יש שתיים יותר טוב פחות אחד שיהיה ספרדי בבית הדין הזה. הרב חיפש מי יש כושר הוא מצא 11 אברכים ספרדים שיש להם כושר לדיינות. זהו, מנה את כולם לדיינים. יש היום מאות מאות, לא יודע בדיוק כמה אחרי הטקס היה לפני כן, היה למעלה מ-400 אברכים מכל העדות, מכל החוגים יש להם תעודות כושר דיינות. עכשיו עוד חלק הרבה, לא יודע כמה חלק הרבה כושר דיינות. זה לא היה פעם. המודעות הזו ללמוד הלכה למעשה, לא היה פעם. אני דיברתי שם ככה, עלה מישהו אחד אחריי, דיבר אחריי, ומה אמר? צריך ללמוד גמרות, צריך ללמוד גמרות. אני דיברתי ללמוד הלכה. ומכי, מה אני התכוונתי? ללמוד גמרות? רגע, מה זה הבית יוסף? אולי הוא לא יודע מה זה בית יוסף. מה זה הבית יוסף? בית יוסף זה גמרות. מתחיל מהגמרה פה, גמרה שם, תוספות, ראשי, הרמב"ם פוסק ככה, ככה מרשב"א, כל הבית יוסף, מה זה בית יוסף? מרן שהיה לומד אותנו בית יוסף, היה מדריך אותנו, כל גמרא שמזכיר הבית יוסף, תעצור, תביא את הגמרא, ילדך השס, תפתח, תראה מה כתוב בגמרא. לא רק זה. היה פעם אחת, הבית יוסף כתב, כמדומה לי בסימן סמכתת, ביורד דעה, כותב, כדי מוכח בפרק הקומץ רבה. הרב היה איתנו יושב, לומד איתנו בית יוסף, איך מוכח קומץ רבה? היינו מכינים את הבית יוסף, היינו מפחדים מהרב שלא יעיר לנו למה לא קוראים טוב. והיינו מכינים את זה. איך מוכח? אף אחד מהבריחים לא יודע להגיד איך מוכח. עשינו לב, כדי מוכח. ככה קומדים בית יוסף, כדי מוכח, תגידו את הגמרא, תפתחו מה כתוב במראה, תראו איך כדי מוכח. זה לימוד ההלכה. לימוד ההלכה זה לא קופצים ישר, למשנה ברורה קופצים ישר. הנה עכשיו לפניך, אמרתי לכם הערה למשנה ברורה. ותפרש פה, סעיף קטן ב'. הוא כותב שם בית יוסף משהו, שירה בפנים, לא נכון, לא כתוב ככה. צריך ללמוד את בית יוסף, על הסדר צריך ללמוד. לימוד ההלכה, בואו חושב שכך הרבה, יש היום שלומדים הלכה למעשה. זה הרב היה שם, הרב היה שמח בדבר הזה. טוב, בכל אופן, אמרנו שאישה יכולה לקרוא בתורה, אבל שולחן ערוך החמישי. כמו שאמרתי להם בכנס שם. נבחנתם עכשיו על הבא חלקי שולחן ערוך? מה שולחן ערוך החמישי? סיפרתי להם הרב יוסף שאול נטנזון. הסיפור הזה מובא גם כן על הרב ישראל סלנטר, כל אחד מספר את זה על אדמו"ר אחר, אני לא יודע. אבל אחד מהם בדיוק שהיה גדול. הוא בחן מישהו על הבחק שולחן ארוך. הוא החי, הוא יודע, אבן איזה חושב שפט, היה יודע טוב. הוא הוציא עד ונייר וכתב לו תעודת, יורה יורה, ידין ידין. וחתם לו, קח את התעודת, לך לחיים טובים. הגיע לדלת, בוא הנה, תחזור, תחזור. הוא בפחד, לב שלא נפל. ואתה רוצה לקחת את התעודה בחזרה. בוא הנה, אתה נפחמת עכשיו על הבחק שולחן ארוך. מה שולחן ארוך החמישי? זה לא בחנתי אותך. הרב, אין דבר כזה. מעולם לא כזה לא שמעתי. יש שולחן ארוך החמישי? יש הבחק שולחן ארוך. שיקול דעת של חכם. שיקול דעת של חכם, שולחן ארוך החמישי. היום שמישהו יבוא ויתן לאישה לקרוא בספר תורה, יגיד לך גמרא, מגילה כ"ג, כתוב מפורש. כן? איפה שולחן ארוך החמישי? זה כתוב עיקר הדין, עיקר ההלכה. אבל ככה לעשות ברבים? או תצא להגיד קדיש. איפה שולחן ארוך החמישי בדבר הזה? באים עכשיו לכותל המערבי, כל ראש חודש. זה נשות הכותל, שמחיילים את שם השם, מחיילים את ה... עושים דברים לא רעים. מכניסים כל מיני גיליונות של ספר תורה, כי לפי החוק, אסור להם לתת להם ספר תורה. לא לפי החוק, לפי התקנות. לא נותנים להם ספר תורה. והם עושים פתרונות, מכניסים כל מיני גיליונות, ואומרים שזה מותר, זה גיליון, זה גיליונות גיליונות, זה לא תפור. הם צודקים, זה לא כמו ספר תורה, וגם זה צריך למנוע מהם. ודאי שצריך למנוע מהם את זה. אבל אנחנו נמצאים במדינה שהרבה דברים קובע אותם הבגץ, לא קובע אותם ההלכה. זה מדינת בגץ, מה נכון לעשות? והם קובעים שנשים יכולות להיכנס שם. טוב, מה נעשה? בכל אופן ברוך, שולחן ערוך החמישי, אישה היום לא תקרא בציבור, ודאי. אבל אני רוצה לקרוא מגילה בבית שלה, לחוג של תוך הבית, הבנים והחתנים והנכדים, ודעת לקרוא טוב? למה לא? מרן, כשהיה קורא את המגילה בבית כנסת, מברך כל הברכות, כולל שחיינו, ברכה ראשונה, אחרונה, הכל, שהיה מגיע לבית, היו אוספים את השכנות, מנות המשפחה, והרב היה חוזר בחזרה וקורא להם, וחוזר לברך לכל הברכות כולם. גם בקעת שחיינו. אם יש שם עשרה, בקעת הרב את ריבנו, הכל, היה חוזר וקורא את הכל. אף על פי שיצא, ראש שנה כפתת, אף על פי שיצא, מוציא, יצא את החובה שמקרא מגילה, הרב עצמו קרא את המגילה. אם הוא לא יצא דוחובה, איך הוא נוציא את החרים? יצא את דוחובה. חוזר וקורא. היו שם כמה שעודות לקרוא את המגילה. כתוב, מה שכתוב, אפי שיצא מוציא, הנמילה, זה סימן רשעל גימה, בלכות קידוש. כשלא יודע לקרוא בעצמו. לא יודע ואיך בעצמו. אבל יודע ואיך בעצמו, וזה לא אמרינה שיצא מוציא. הרב היה עושה הבדלה, משך שנים, בבית כנסת, ושם בכנסת הגדול בחזון עובדיה. הוא בעצמו עושה הבדלה, והיה עושה מקמים, אנשים היו נהנים. היה חוזר לבית, ועוד הפעם חוזר ועושה הבדלה לרבנית, עם כל הברכות כולם. היא הייתה מברכת את הבשמים, היה חוזר ועושה הבדלה. אף הפי שיצא מוציא. אבל היא ידעה להבדיל לבד. כתוב בשולחן ערוך, ברש עין גימל, שמדם יודע לברך בעצמו, לא אמרים על בזה אף הפי שיצא מוציא. אז איך הרב חזר לקרוא עוד הפעם למגילה, וחזר לברך הבדלה? איך עשה דבר כזה? היא יודעת, הרבנית לא יודעה למצאת הבדלה, היא הייתה קוראה בשבת, כמעט כל שבת הייתה קוראה את כל התהילים. אף פעם לא הלכה לשוש, היא אחרי החמין, היא הייתה הרב היה הולך לנוח, היא הייתה יושבת, קוראה את כל התהילים. אז זו שאלה בעיה לקרוא את ההבדלה, לא ידע, הרב היה עושה להבדלה. למה? מה שמרן כתב את זה לכתחילה, זה לא לעיכובה. מי שיעמוד במניין הפוסק מראה, דעת רוב הראשונים, אף על פי שיצא מוציא, אפילו בבקי, אמרין אנכי. מרן, לכתחילה חשש לפוסקים שאומרים, בסדר, אם יודעת שתרצה בעצמה, אבל זה לא לעיכובה, קשה לה לשתות את היין. יש נשים מפחדות, אם ישתו מהיין של הבדלה, אחר כך תגדל להם זקן, זה כל מיני שטויות, כן? מפחדות. לפי ההלכה, אם בעצמה עושה הבדלה, יש שום בעיה, תטעם, שתי מהיין. שעושים יקנעז בקידוש, שחל במוצאי שבת, יום טוב. עושים גם קידוש וגם הבדלה ביחד, נכון? ונשים כולם טועמות, כולל הנשים, הראיה פה הבדלה גם כן. זה שטויות, טועמים מהיין הזה. יכולה להבדיל לבד, אפילו להכין, זה לא לעיכובה. קשה לה לשתות היין, אפילו כולם מתביישת, רוצה לשמוע את זה מבעלה, הנה חינמי. אדם שעשה הבדלה בית כנסת, יכול לחזור בחזרה ולהבדיל בבית, להוציא לחובה את בני ביתו. באופן שזה אי אפשר, האישה יכולה להבדיל, הנה חינמי. באופן שאי אפשר, תעשה הבדלה, תעשה קידוש, כמו שפני כן אמרתי. אבל זה שולחן ערוך החמישי. צריך להסתכל לבדוק מתי כן תבדיל, מתי כן תעשה קידוש, מתי לא תעשה קידוש. זה לגבי אישה. אני חוזר בחזרה לגבי קטן. מה אמרנו אותנו רבנן? הכל עניין מניין שבעה, אפילו אישה ואפילו קטן, נכון? מה זה מדבר שם? שני וחמישי, בשבת, מה מדובר כאן? כל העליות, רק מפתיר, מה מדובר? יש בזה ארבעה שיטות. בהלכה הזו יש ארבעה שיטות. יש קודם כל שיטת הרמב״ם. יש רמב״ם בתשובה בסימן למד דלת, וגם רמב״ם בהלכותיו. הרמב״ם כותב שקטן עולה מניין שבעה, בין בשני וחמישי, בין בשבת. מה נפקא מינה? כתוב בשבת, זה לריבות הנקת אחי. מה זאת אומרת? שבת, יש הרבה אנשים בית כנסת. יש לך מבחר גדול. אתה הולך לילד קטן, אתה מעל איתו לספר תורה. זה לכם שבת. אמרו חידוש, אפילו למניין שבעה. אבל כל שכן, בשני וחמישי. אין הרבה אנשים בית כנסת. הרבה מתפללים במקום העבודה, מתפללים כל מיני מקומות, בשתיב לך. אין הרבה אנשים בכנסת, ולכן כל שכן שיום שני וחמישי קטן עולה. זה דעת הרמב״ם. הרמב״ם, המאירי, האור זרוע, המרמי רוטובורג, רבנו שמחה, יש להקת ראשונים. רוב הראשונים, מי שיצא, יסתכל לראה, רוב השכח סוברים. בין בשני וחמישי, בין בשבת, קטן עולה לספר תורה. שיטה שנייה, שיטת הרוקח, ספר הערוך, והרב בעל תיקון יששכר. הם כותבים שרק בשבת קטן עולה למניין שבעה, ובשני וחמישי קטן לא עולה. יש לך עלייה אחת, שלישי, כהן לוי, שלישי אחד. האחד הזה תן את זה לקטן, זה כבוד של הציבור? לא. בשבעה, מתוך שבעה, אחד בן קטן, מעלה, מעבירים את זה. אבל בשני וחמישי, שזה רק אחד, קטן לא עולה בשני וחמישי. זה שיטת הרוקח והערוך. כך פוסקים הלכה למעשה מרן החביב, כנסת הגדולה, כך כותב בנעם מצרים, כך כותב בפתח הדביר. אני כותבים שקטן רק בשבת, לא שני וחמישי. שיטה שלישית, שיטת רבנו האריזל, כך פוסק גינת ורדים, כך פוסק מרן החידה, קטן עולה רק לעליית שביעי, משלים. קטן עולה למניין שבעה. מניין שבעה, כוונה שביעי, זה הכוונה. צהלות שלישי, רביעי, חמישי, קטן לא עולה. זה שיטת רבנו האריזל, כך פסקו, כמו שאמרתי, קנת ורדים, ומרן אחידה. שיטה רביעית, ככה נוהגים היום רוב העולם, זה מגן אברהם. מגן אברהם, אליה רבה, גרון אבי זמן, מניה שלמה ושלמה כהן מבינה, ומתי יהודה עייש, ועוד הרבה אחרונים. קטן, לא עולה לתורה, לא בשבת, ולא בשני וחמישי, שום דבר לא עולה. עד שיגדל, אחר כך מעלים אותו לתורה. זה ארבעה שיטות יש לנו. מרן בשולחן ערוך, בסימן רש בבית, פוסקנו להלכה כמו דעת הרמב״ם, בלכותה ובתשובה כמו שהזכרתי, שקטן עולה למניין שבעה. בבית יוסף, סימן קוף למדי, בלכות קריאת התורה של שני וחמישי מתחיל, שם הוא מביא את ספר הרוקח שכותב שלא עולה בשני וחמישי, והוא כותב, אבל רבנו ירוחם כותב שעולה גם בשני וחמישי. מה משמע? שמרן פוסק שקטן עולה ספר תורה בין בשני וחמישי ובין בשבת. הוא כתב את זה בשולחן ערוך רק לגבי שבת. שני וחמישי בשולחן ערוך הוא לא כתב את זה. בית הסף הוא הביא את זה, אבל לא בשולחן ערוך. הוא שמח, המעיין. לא נומדים בשולחן ערוך לבד, נומדים גם בית הסף. תעיין גם בית הסף. שם הוא כתב בשם הבן ירוחם, שקטן עולה בין שני וחמישי ובין בשבת. מה שהביא בשולחן ערוך ברש בבית, מה שתפרש בגמרא, תפרש בשולחן ערוך. מה פירשנו בגמרא? עולה למניין שבעה, אפילו שזה שמה הרבה ציבור, מה אתה מעלה אחד קטן? כל שכן שני וחמישי. אחת תפרש גם בשולחן ערוך. יש הרי פירוש כאן, יש פירוש לכאן. תוכל לפרש דברי מרן שכל שכן בשני וחמישי. ככה נראה יותר. הרבה אחרונים, כמו למשל פשוט פנים מהירות, הוא מפרש, וגם אתה יודע עייש, הם מפרשים דברי מרן שמרן סובר שעולים לתורה קטן, עולים לתורה בין בשני וחמישי בין בשבת. יש לקדום האחרונים שהמנהג שקטן עולה רק בשבת, אבל לא עולה בשני וחמישי. טוב, מנהג. לכן מרן כותב, מרן זכר צדיק לברכה, בחווה דעת, עוד הספרים שלו, הוא כותב שבשני וחמישי לכתחילה אנחנו לא מעלים קטן לספר תורה. זה אחד הכלי, שלישי, שיעלה גדול. אבל אם זה סמוך לבר מצווה, שבועיים, שלוש, בר מצווה שלא עושים אותה, חודש הבא. למשל באו לארץ, מארגנטינה, ועושים פה עלייה לתורה בספר תורה, בכותל המערבי. נשאר לו כמה שבועות נשאר לו, מעלה, תן לו, שאין לספר תורה. ככה נראה דעת מרן השולחן ערוך. אלא מה מנהג, בסדר, מנהג זה סתם ככה. לא מעלים סתם קטן שני וחמישי, בלי שום סיבה. באים כל המשפחה, כל המון חוגג לכותל המערבי, ושמחים, וזורקים סוכריות, ומניח תפילין פעם ראשונה בכותל. זה שמחה בשבילהם. יש מסכים שאומרים שבאותו יום לא אומרים וידוי, תחנונים. מי שעושה ככה, יש לו מה לסמוך, לא צריך לגעור בו. אבל לכתחילה, מה אנחנו אומרים? ביום הבר מצווה, 13 שנה ויום אחד, הוא נולד למשל בג' אדר, אז בג' אדר. ג' אדר רגיל, אז בג' אדר ב'. ביום הבר מצווה שלו, באותו יום לא אומרים וידוי. אין לך בו אלא חידושו. זה חידוש, דבר כזה. מספיק ביום הבר מצווה, יום הלידה שלו. ואני עושים לו מסיבה, מניח תפילין פעם ראשונה, חודש לפני כן. דרך אגב, אצלנו נוהגים שמניחים תפילין כמה חודשים לפני כן. אנחנו הנחנו תפילין, מרן חינך אותנו, מגיל 12. מגיל 12, שנה קודם. אנחנו ככה גם האחים שלי הגדולים, לא יודע מה עשו הקטנים. הדולים ככה עשו, ואנחנו תפילין כבר מגיל 12. אנחנו תפילין. אדם יודע לשמור, האבא שואל את הבן שלו, יודע לשמור על גופו נקי, יודע לקנח עצמו יפה, גופו נקי, בבקשה. שאני אחלה מגיל 12, יכול גם לברך, כמובן. כמו שמחנכים קטן, כל המצוות כולם, שכל יד ורוב, בורא פרי אדמה, הכל, גם זה מחנכים אותו, שעלה יניח תפילין וירך. לכן, למעשה, שקטן מתחיל להניח תפילין פעם ראשונה, חודש, חודשיים, לפני כן, אנחנו כן אומרים וידוי. רק כשמגיע המולדה אנחנו לא אומרים. אבל מי שעושה אחרת, מי שכל כך יש לו שמחה, מבקש לא להגיד וידוי, בסדר, יש לו עמל לסמוך. יותר טוב שעשה גם כן סיום מסכת, אחרי התפילה. כשקטן יסיים איזה מסכת, ידוע, אם עושים מיד סמוך לתפילה סיום מסכת, מנחה או שחרית, לא אומרים וידוי באותו יום. כדי להרים את כבוד התורה בעיני הציבור. זה סיום מסכת, אנחנו כולנו שמחים בשמחתו ולא אומרים וידוי. עדיף שככה יעשה. ביום שמניח תפילין פעם ראשונה, יעשה מסכת. אבל אם לא עשה ככה, לכן אנחנו אומרים כן להגיד וידוי. אם לא אומרים, לא לגעור בהם. יש להם מה לסמוך. כתוב בתשובות הגאונים, רב שר שלום גאון, הוא כותב, התחנונים, הוידוי, זה רשות. זה לא כמו תפילה, כל התפילה כולה שזה חובה. ברוך שאמר, השתבח, פחות קריאת שמע, עמידה, שזה חובה. והוידוי זה רשות. מה נפקא מינה? נפקא מינה, אם יש לך איזה ספק בוידוי, להגיד וידוי, לא להגיד וידוי, פסח שני, מנחה של פסח שני, ערב פסח שני, יד ג' בחג הצהריים, לא אומרים וידוי. הפוסקים חולקים ביניהם. לכן כתוב בסידור חזון עובדיה, שביד ג' באייר, ערב פסח שני ממנחה, לא אומרים וידוי. יש סידור אחרי שכתוב שכן אומרים, זה לא נכון. אלא לא אומרים וידוי. כל מחלוקת שהפוסקים חולקים ביניהם, ביני וידוי, אנחנו הולכים לכולה. פועלים, משקיעים מקום, שפעילים ככה בחטף מוקדם, צריכים להספיק להגיע לעבודה, אם לא יפרטו אותם. שני וחמישי, יש להם אפשרות או להוציא ספר תורה, קום בספר תורה, להחזיר לספר תורה, לברוח לעבודה, או להגיד וידוי. או זה או זה, אין להם גם זה וגם זה. שני וחמישי, יש וידוי ארוך. מה יעשו? יוותרו על הוידוי ויקראו ספר תורה. כשאין להם אפשרות, יכולים את שתיהם להגיד, תבוא עליהם ברכה. ואין להם אפשרות, אז ידלגו על הוידוי. כמו שאומר השר שלום גאון, וידוי זה רשות, יש לך איזה צורך מסוים, אפשר לוותר על הוידוי. לכן אנחנו מכירים הרבה דברים. יש אבי הבן, עושים ברית מילה, למשל בשעה 4 אחרי הצהריים. ואבי הבן, זה לא, חקילה זה לא טוב, חקילה צריך בצהריים, לא לדחות את זה ככה לקראת הערב. אבל לפעמים יש סיבות, אם זה צום, כדומה, שחרית, נמצא שם אבי הבן, נמצא שם הסנדק, או המועל. המילה רק ב-4, 5 אחרי הצהריים. אפילו לאחי, לא אומרים וידוי. כל היום כולו זה יום טוב שלו, ולכן לא להגיד וידוי. לא רק זה, היה מילה בשעה 2, פעילים מנחה בשעה 5, לא אומרים וידוי. אשכנזים כן אומרים וידוי. אחרי המילה כן אומרים וידוי. אנחנו הספרדים, לא להגיד וידוי. מי שמפעיל עם האשכנזים, ואומרים וידוי, שלא להגיד איתם. הוא היה אבי הבן, או שהוא סנדק, וכדומה. אנחנו נגיד שכל היום כולו זה יום טוב שלו, ולכן לא אומרים וידוי. כל שספק בפוסקים, כמו שאמרתי, בעיני וידוי, אנחנו הולכים להקל בדבר הזה. לכן, למסקנה שיש שמחה, מביאים את הילד בר מצווה, ומעלים אותו לתורה, שעה שעה לתורה, גם בשני וחמישי. הרב כתב בחוות דעת כמה ימים קודם. הרב זה לא מהירי, זה דייק ימים, אבל שבועיים, שלוש לא, אני עושה דיוקים. הרב זה לא מהירי, לא דווקא. הרב מתכוון להגיד, הרב גם יודע בדרך כלל מה עושים את המסיבה, כמה ימים. יודע שמגיעים מאמריקה, מארגנטינה, שעושים חודש לפני כן, הנה חלק מגם חודש לפני כן. כי פשט דברי מרן, שולחן ערוך, שקטן עולה לספר תורה בין בשני וחמישי ובין בשבת. רק המנהג שלא עולה. יש לך סיבה, קטן עולה. אז אמרתי, אפילו כמה שבועות לפני כן, קטן עולה לשני וחמישי לספר תורה. שבת אין שום ספק. והייתי אומר, כדאי, אני מייעץ לגבי בית הכנסת, שהנה חינמה, שיתנו לחתחילה לקטן לעלות כל שבת, יבחרו קטן אחד, שיעלה לספר תורה באחד מעליות. אם יכולים, אפילו שלישי, רביעי, חמישי, זה אשכנזים, שלישי זה העלייה הכי חשובה. אצלנו הספרדים, על פי הקבלה, שישי זה הכי טוב. גם אצלהם, ברכה אחרית, בשתי הברכות, בחופה, זה הכי חשוב. אצלנו, שתי ברכות הראשונות, זה הכי חשוב. טוב, צריך לדעת מה חשוב, מה נכבד, זה רב גדול. בכל אופן, ילד קטן, נחתחילה, כדאי לתת כל שבת, איזה אחד קטן, שעלה לספר תורה. אני לפני 20 שנה, הייתי הולך לשבתות, כל מיני מקומות. זכות ערבים, דעת להם שורים בהלכה, דרשות. פלטתי את התימנים באיזה מושב אחד. התימנים נוהגים, יש מקומות, היום כבר הרבה הפסיקו את זה. קוראים את הפרשה, וקוראים את תרגום, קוראים. יש להם מנגינה מיוחדת של התימנים, מנגינה יפה. הכל אצלם יפה, וגם זה יפה. כי קוראים את התרגום, היה אז ילד אחד, עלה לספר תורה, וקרא את התרגום, וטעה בו. עוד טעות ועוד טעות. המורי שמה, תפס את הקטן הזה, וזרק אותו במתחבר. אתה לא הכנת? זרק אותו במתקן הזה. אני לא אהבתי את זה. כשבאתי להתפלל, באותו מקום ראיתי על הגדר, יושבים בחורים, כיפות קטנות, כיפה בנט, ככה קטן, יושבים שם בחוץ כולם. ואני ראיתי אותם, לא הבנתי למה אנו נכנסים בפנים. למה כולם יושבים ככה בחוץ? ראיתי שהוא סילק אותו את הילד, קמתי לדבר. אמרתי עם כל הכבוד, כבוד הרב שלכם, המורי, חיבתי אותו, וזה לא הדרך. מה זה? הוא טעה בתרגום, מה קרה? אנחנו נוטעים בתרגום? כל אחד קורא את השתם מכם אחד תרגום, לא טעה? זה קשה מאוד לתרגום. אז הוא טעה, אז מה קרה? צריך לסדק אותם בתכנסת? צריך עד הרבה לקרב אותם, בפרט בדור שלנו. אתה מסדק אותו, אחר כך הוא בועט, אחר כך. דיברתי בצורה ברורה, הוא מוריד את הראש, שמע, שתק, שמע, ככה צריך להיות. ואני חושב שכדאי בכל מקום להנהיג, שיעלו ספר תורה בשבת, אחרי זה לכול העלמה. המגן אברהם, העלייה רבה, גאון אבי זלמן, בניין שלמה, הם גאונים אשכנזים. אצלם נהגו שלא מעלים. אצלם נהיה מינה כזה. לכן כדאי להנהיג, לחתחילה לקרב את הנוער. את הילדים הקטנים לקרב אותם, כמו שהזכיר הרב סקה. כמה זה חשוב היום לקרב את הציבור, לקרב אותם. עולה לתורה, בדנאי שיקרא את הקריאה שלו. לפי כן נכין טוב טוב. כמה פסוקים, נקרא את זה יפה עם מנגינה, ומחנכים את הקטן, הוא שאחר כך מגיש, בא לבית ספר למחרת, אני עליתי שישי השבת, קראתי את הקריאה שלי, זה נותן להם עידות, אלא עם חשק, מותר, לחתחילה מותר, בשבת, אין בזה שום בעיה. שני וחמישי, רק שיש סיבה כמו שהזכרתי עכשיו, אז מעלים בשני וחמישי. טוב, כל זה מדובר בסתם שבת, שבת שמוציאים שני ספרים, כמו פרשת שקלים, פרשת זכור, פרשת החודש, פרשת פרה, דעת הריבש בתשובה, בסימן למדי, שקטן לא יכול לעלות לספר תורה שני. זה לא כבוד. מוציאים ספר תורה מיוחד, עוד ספר תורה. ראש חודש, חגים, זכור, שקלים, עולה קטן לספר תורה. זה לא מכובד. כך זה עובר ספר המנהיג בשם רבנו תם. שקטן, שיש שני ספרים, לא עולה לספר תורה השני. הריבש, סימן למדי, מספר, שבעיר שלו, ניורקה, משהו בספרד, שהוא היה, מספר שהיו נוהגי, בוא ראה מה קרה בעיר שלי. היו מעלים, היו מוכרים את המחירות העליות, ומעלים מפתיר בספר תורה שני, במועדים, ראש חודש וכדומה, ילד קטן. והערתי להם, מוציאים ספר תורה שני במיוחד, כמו דעת ציבור. זה כבוד שיעלה ספר תורה שני במיוחד, מוציאים של ילד קטן, תעלה אותו בשבעה עולים, אלא בתוך הזה. כמה שאמרתי להם, לא שמעו בקולי, למה? כי היו רוצים למכור, הגבאים היו צריכים כסף לבית כנסת, חשמל, מים, רוצים למכור, וההורים מתחרים ביניהם, כל אחד רוצה להשוויץ, לא מפחדים מהעין הרע, כל אחד רוצה להשוויץ, יש לי בן שקוראים בתורה יפה, זה 100, זה 200, זה 300, ככה הגבאים אותם מרוויחים, סתם העליות לא ישלמו על זה כך הרבה, מפתיעים, משלמים על זה הרבה כסף. אומר, ראיתי ככה שהם עושים, מה אני אעשה? אם מישהו יעיר להם, יגידו שהוא עם הארץ, יבזו אותו, כל זה מספר בסימן למדי. אחר כך הוא כותב, בואו ראה מה קרה לי בעיר, עוד איזה מקרה, משהו בדיני חציצה, שככה עשו בעיר שלי, מנהג לא טוב, והוריתי לבנת משפחה שלי, שלא עשו את זה, אבל לא שמור בקולי. וקיימתי בעצמי, סיים בסוף, כשם שמצווה להגיד דבר הנשמע, כך מצווה שלא להגיד דבר שלא נשמע. יש חוברת, יצא בכמה אופנים, חוברת מנוחת שלום, כל מיני כוחו של מנהג, כל מיני שמות קרא לזה. המחבר שם, מה שאתה מחבר, גר פה בשכונה, המחבר הזה חוזר משך שנים, וחוזר ואומר, צריך לקיים מנהגים, צריך לקיים מנהגים, אפילו נגד השולחן ערוך. נהגו לברך אחרי ההדלקה, דווקא אחרי ההדלקה תברך. נשים מברכות על עולם, דווקא כן, שיברכו. כן, זה הדרך. מרן היה רואה את החוברות האלו, היה מתרגז, כוחו של מנהג, לא כוחו של מנהג. הוא היה ככה כותב, חוזר הזה, כתב הסכמות, כל הסכמה שיש, יאללה, לפרסם את הדעה שלו. מה זה קשור לספר? בכלל כתוב בספר, פשוט דבר מנהג, אבל לדחוף את הדעה. כל מקום, חוזר, חוזר. מביא ראיות, אחד אחרי שני, שהם חשים במנהג. אחד הראיות שהוא מביא, הריבש, הזכרתי עכשיו. בואו ראה מה כותב הריבש בשבח המנהגים. בסימן למדי. כותב הריבש שקטן עולה לספר תורה, גם בספר תורה שלי שמוציא. בנו של עולם, למה אתה משקר? רוצה לשקר, יחיק עדותו. הריבש, אפשר להשיג את זה בכל בית מדרש. שם הכותב מפורש, קיימתי בעצמי כשם שמצווה להגיד דבר הנשמע, מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. לכן הוא שתק. לכן עשו את המנהג, בגלל שהוא הסכים עם המנהג, הוא כותב מפורש, בואו, מה קרה לי, עוד מנהג ככה עשו לי. הוא מספר דברים כאלו. ויותר מזה, מה, אתה אחר כך תעשה סתירה בריבש. יש כמה תשובות. בקוף מבית, סימן שין צדיק, שין פה, כמה תשובות של הריבש, שהוא כותב, כל מנהג שיש בו שמץ של איסור, חכם גדול בעיר, שדבריו נשמעים, חייב לבטל את המנהג הזה. כך הוא כותב. זה התבסס על פי דברי הראש, בדברי הר"ן, בדברי אני מכיר יוסף, גם הרשב"ש כותב ככה, גם התשבץ כותב ככה, כל מנהג, שמץ של איסור. מה כתוב בירושלמי? אם הלכה בידך רופפת, פוק חזה, מה יעמד דבר? צא וראה, מה העם נוהג, ותנהג אחריהם. מה כתוב שם? אם הלכה בידך רופפת. לא יודע מה הלכה, תראה מה העם נוהג. אם הלכה הצלחה ברורה, אתה יודע, ברור לך שככה הלכה. ומה אתה צריך להקיים מנהג כזה? צריך עד הרבה, לבטל את המנהג. למה שם הוא משתק? כי הוא מספר שהציבור רוצים כסף, הגברים רוצים כסף, ולא ישמעו לו.
האזנתם לשיעורו השבועי של הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף.
כל חי תמיד איתי, כל...